אנחנו בהמשך הלכות שבת והתחלנו לדבר על המותר ועל מה שאסור ועל המלאכות של שבת וכו', ואנחנו עוסקים בהלכות הבישול בשבת. כפי שהקדמנו ואמרנו, זאת המלאכה כמעט הכי שכיחה והכי מצויה שנתקלים בה בשבת, ואנחנו אפילו לא קופקים עד היכן הדברים מגיעים. יש גם את מלאכת הבורר שהיא מאוד מצויה, אבל זה מלאכות הכי מרכזיות. והנושא הזה שמלאכת הבישול בשבת עשוי באמת להימשך ולהתפרס על פני מספר שיעורים. בשיעור הראשון דיברנו על ההגדרה של הכלים השונים לגבי איסור הבישול. הכלי ראשון, שזה הכלי שבדוחו התבשל והתחמם הדבר, שיש בו משום בישול בכל מצב. העירוי מכלי ראשון שמבשל, הכילוח הישיר מכלי ראשון על מאכל, בכוחו לבשל את המאכל כדי קליפה, כן? אחרי דיברנו על כלי שני שבעיקר הוא לא מבשל, אבל אנחנו לא בקים בקלי הבישול, ולכן אסור להכניס שום דבר חוץ מתבלין ומשקן. והמשכנו לכלי שלישי וכו' וכו'. עכשיו הנושא הזה שעירוי מכלי ראשון מבשל כדי קליפה, יש הבדל בין מוצק לבין נוזל. כלומר שזה שאנחנו אומרים שכאשר יש לי פה משהו, איזה דבר מאכל כלשהו שהוא לא מבושל, ואני אקח כלי ראשון שבתוכו יתבשל משהו על האש, אני אוריד אותו, כל עוד יד יולדת בו, אם אני שופך אותו על הדברים הלא מבושלים, הם מתבשלים כדי קליפה. אז אם אתם זוכרים, הסברנו שבעיקרון אנחנו פוסקים שתתאה גבר, כאשר חם נשפך על צונן או צונן נשפך לתוכם, מי שגובר זה התחתון. אז אם התחתון הוא חם ואתה שופך על אבקר, אז התחתון החם הוא מבשל אותו, מחמם אותו. אם להפך, אתה שופך חם על קר, הקר התחתון הוא מקרר את העליון, ולכן העירוי מהכלי ראשון לא מבשל את כולו, אבל יש את ההרף עין הזה עד שהוא מתקרר, עד המי קרלי, עד שהתחתון מצנן את השפיכה העליונה הזאת, הוא מספיק לבשל אותו בקליפה דקה. עכשיו באה הלכה ואומרת, עכשיו אנחנו מגיעים לנוזל. עכשיו באה הלכה ואומרת שכל זה מדובר כשאתה שופך על משהו מוצק. אבל אם אתה שופך לתוך נוזל, יש לך פה כלי שבתוכו יש מים קרים או כל משקה קר, ואתה לוקח כלי ראשון שהוא חם שהיה צולדת בו, ואתה שופך אותו לתוך המשקה הזה, הוא לא מבשל אותו אפילו כדי קליפה גם לא. מדוע? ללשונו של אדמו"ר הזקן, שהקליפה מתבשלת כאשר החם מכה בכילוחו על הצונן, הוא מכה עליו, הוא מקבל כאילו המכה הזאת שהוא מכה על הצונן, אז באותו הקאה הוא מבשל אותו כדי קליפה. מה שאיגי כשמדובר במשקה, אז שאתה שופר אותו הוא מתערבל בתוכו והוא לא מכה בכילוחו, ולכן הוא לא מבשל כלל. בדברת מועזקן יוצא בעצם שאם אנחנו נרצה לשפוך משקה חם לצונן, אין לנו שום בעיה לכאורה, אין בזה שום הגבלות, ועל פי זה לכאורה, אם אנחנו נרצה, יש לנו כוס שהשתמשו בה כבר ויש בה קצת מים שנשאר מהשימוש הקודם, שטפנו את הכוס ויש בו קצת מים, או שבכוס נשאר קצת חלב או משהו משימוש קודם, ואני רוצה לפתוח את הברז של המלחם או מהקומקום החם ולשפוך לתוכו, אין בזה שום הגבלות לכאורה. אבל הצמח צדק הוא אומר שכיוון שיש דעת התוספות במקום מסוים, שהוא סבור שמדובר בכמות קטנה מאוד של צונן, אז גם העירוי על נוזל מבשל כדי קליפה. כאשר מדובר בכמות, אז יש את ההתערבלות באמת, ואז יש את כל ה... אבל כאשר מדובר בכמות קטנה כל כך, שסביר להניח שהחם ששפכנו עליו מצליח לחמם את הקר לכדי הצולד לסבור, בגלל שזה מעט מאוד קר והרבה חם שאתה שופך עליו, כפי שבדוגמה, במשל שאמרנו, שאם יש לנו כל ששטפנו אותה ויש רק טיפות קטנות, ואתה פותח את הברז אחר ונכנס לתוך כמות של מים חמים בבת אחת, בכוחו לבשל גם כשמדובר בנוזל. אומר הצמח צדק שלכתחילה יש לחוש לדעת התוסס הזה. כלומר, מדברי אדמו"ר הזקן נרצה לקחת אותם כמו שהם, ואנחנו, אין לנו ידיעה מה כתוב בצמח צדק, אין לנו שום הגבלות בלשפוך חם לתוך צונן כשמדובר בנוזלים. אבל כשאנחנו מודעים שיש צמח צדק, והצמח צדק אומר שלכתחילה להקפיד, ולכן למעשה כאשר אנחנו רוצים, אז הפוסקים אומרים ככה, הכרעה היא כדלהלן: לא צריך לייבש את הכוס, כלומר ממש לנגב אותה לקחת את הכוס הרטובה ולתת לה ניעור שהטיפות הממשיות יצאו החוצה, הלחות והרטיבות שנשארת שם עד כדי כך לא צריך להחמיר, כי סוף כל סוף אדמו"ר הזקן לא מתייחס לתייסוס הזה, כלומר אדמו"ר הזקן סבור שמותר לגמרי, ולכן ההכרעה המעשית, וכך כתוב גם בגדולי הפוסקים, שפוסקי הדור האחרון, שבט הלוי ועוד מגדולי הפוסקים, שרק להקפיד לנער את הכוס ולהסתפק בכך.
שמעתי מהרב סילם שהוא מבחין בין מים אם זה מים שהיו רותחים, כלומר השאריות האלה שיש בתוך הכוס למטה,
הבישול אחר הבישול,
אם זה מים שכבר
רותחים, זה נושא אחר, זה נושא אחר, כמובן שזה מוסיף בהיתר, זה לא השיעור של היום. אנחנו בשיעור הבא נדבר על דיני בישול אחר בישול, אז כידוע שלהלכה נפסק שיש בישול אחר בישול בלח, ואין בישול אחר בישול ביבש, כלומר כשמדובר בלח דברים רטובים, אז גם זה כבר התבשל פעם, ברגע שהוא התקרר אז שוב יש בו משום בישול. אבל קבע שיש מגדול הראשונים שסבורים שאין בישול אחר בישול בלח, אז לכן זה מוסיף ביתר, כאילו בנוסף לכך שבכלל כשמדובר בדברים שהם בלחות, אז אין בקורו של העירוי לבשל, כפי שאדמו"ר הזקן אומר. בנוסף לכך, הדבר שלתוכו אתה אומר כבר היה פעם מבושל או שהוא הצטנן, אז עוד מוסיף לצדדי הכולה. אבל לשפוך משקה צונן לחם בכלי ראשון זה אסור, לתוך כלי שני אין שום בעיה, דיברנו בשיעור הקודם שכלי שני אינו מבשל משקין ותבלין, נכון? אבל כשמדובר לשפוך משקה צונן לחם לתוך כלי ראשון זה אסור, כיוון שמה? הכלי ראשון החם הרי מבשל כל דבר, כשדיברנו בכלל קודם, כשאתה שופך אותו משקה צונן אתה מבשל אותו. אלא מה? כתוב כך, שאם הצוננים הם הרבה כך שאי אפשר שיתחממו עד שיד צולדת בו, גם אם נגיד שהוא מבשל אותו, הוא לא יכול בגלל שהוא בא בהרבה קר ומעט חם, כן? אז אם זה על האש, כמובן שעשו בכל אופן, כי החום של האש ימשיך לבשל אותו ולחמם אותו. אבל היה לי כלי ראשון שהורדת אותו מהאש, מרק, צ'ולד, אני רוצה להזיף שעת שמן לצות, כן? רוצה לדעת שעשו, אני רוצה להוסיף קצת מים למים החמים, להוסיף קצת מים קרים מהברז, אסור. סליחה, כלי ראשון אסור, מדוע? מכיוון שכלי ראשון מבשל כל דבר. אבל אם אתה שם שופר בבת אחת כמות גדולה, וההדגשה היא על בת אחת, הבני יהושע, הוא שם לב לנקודה הזאת, הוא אומר שנכון שכמות גדולה זה בסדר, אבל אם אתה תשפוך אותו לאט לאט, תשפוך קצת, ועוד קצת, ועוד קצת, בסוף תגיע לכמות גדולה, אבל בינתיים הכמות הקטנה שנכנסה כבר מתבשלת. אז זה שנאמר בהלכה מהפרישה, שכמות גדולה שאין בכוחם של המים החמים המעטים לבשל אותה מוסעה, זה מדובר בשפיכה בבת אחת שלא להפסיק ולהראות עד שכמות המשקה הצונן היא כזאת שלא יכולה להגיע להצולדת בו. וצריך לזכור את זה, כי כל לח שאנחנו מכניסים לתוך כלי ראשון, למשל המצקת, דיברנו כבר פעם, נזכיר שוב, זה מאוד שכיח. אנחנו מורידים סיר מרק מהאש, ואחרי כן מביאים אותו אל השולחן, או איכשהו, ושואבים מהמצקת מתוך הכלי הזה, ושמים לו צלחות. כל מה שאנחנו עוסקים בכך, סביר להניח שה... לחוט שעל המצקת עדיין חמה, אנחנו לא מאפשרים לה להתקרר, אז אין בעיה. אבל אם אנחנו שמנו אותה צידת המצקת, עשינו הפסקה קטנה, או שרצנו להביא משהו מהמטבח או משהו, בינתיים הלחוט שעל המצקת הצטננה, ואם אנחנו טובלים אותה בתוך הסיר של המרק או הסיר של הצ'ון, זה כלי ראשון וזה מבשל. צריך מאוד להיזהר בזה, לשים לב שזה לא יקרה חס
וחלילה.
עוד דבר על מכסה, נכון, הורדנו את המכסה מהסיר ולקחנו קצת מהמרק או מהצ'ון, החזקנו את הסיר ביד עם כל התנאים של חזור ושדיברנו, כן? אנחנו רוצים להחזיר אותו, בינתיים אנחנו רוצים רק להוציא קצת מתוך הסיר, אבל תוך כדי שאנחנו מחזיקים ביד ושואבים מתוכו ו... אנחנו אחרי כן מחזירים אותו ורוצים להחזיר גם את המכסה. שים לב שהמכסה הזה בטבע הוא קיבל עדים ויש לה טיפות נוזלים, טיפות עדים, טיפות מים, איך שנקרא לזה, והם הצטננו כבר. כשאתה תשים אותו ככה, הוא יתפתח לתוך הסיר ויתחיל שוב בעיה רצינית. אז כשזה נמצא על האש, אז בוודאי בוודאי שזה בעיה. אבל גם אם הורדת מאש, כלי ראשון מבשל, כן? כל עוד את צולדת בו. הורדת את החמין מהשרש, שמת אותו על השיש, הורדת את המכסה, הוצאת מתוכו 3-4 כפות מנה ראשונה, והולך מביא את זה לשולחן, וזה בינתיים המכסה היה פה, עכשיו אתה רוצה לחסות אותו חזרה, כי עוד מעט תמשיך עם זה, לא משנה, אתה אסור לך לעשות את זה. שים לב, אם הנוזלים הללו שעל המכסה עדיין חמים, אז זה בסדר, אבל אם לא, אז זה מתבשל.
מה צריך לעשות? לייבש? לייבש אותו לגמרי?
לייבש אותו, כן, בטח. לייבש אותו לגמרי, תלוי אם אתה יכול להגיע לי לצולל את בו או לא. אין בישול אחר בישול, אבל זה שיכנס לתוך ה...
אי אפשר להסתמך על ההיתר הקודם ש...
אם הוא יתקרר, ברגע שהוא יתקרר פחות מ... התלוי.
זה יצולל את השאלה.
אתה מוביל אותי לעניין של בישול אחר בישול, אני כל כך לא רוצה להתעסק בה עכשיו מטעם, אבל בעיקרון דעת מרן הבית יוסף שזה שאומרים שיש בישול אחר בישול בלח, ברגע שהוא יצטנן פחות מיד צולדת בו, או שמריך הגס להשתת חשוב. אז בנוגע לבישול אחר בישול שזה בשיעור הבא בזאת השם הפרטים בזה, בעיקרון הכלל הוא שאין בישול אחר בישול ביבש, דבר שהוא יבש, שהוא מבושט לו כל צורכו, גם הוא מצטנן לגמרי, אין בו שום בישול בישול, פרטים וסעיפי משנה, בעזרת השם בשיעור הבא כאמור, יש בישול אחר בישול בלח, לח שיצטנן, כל עוד הלח המבושל הוא עדיין חם, אין בו משום בשול. כמה חם הוא צריך להיות? מרן הבית יוסף מחמיר מאוד, שברגע שהוא ירד מתחת ליד צולדת בו, כבר יש בו משום בשול. הרמו מקל, הוא אומר שזה לא תלוי ביד צולדת בו, כל עוד זה ראוי לאכול מחמת חמימותו. כלומר, בתום מאכל חם אדם עדיין מוכן לאכול את זה בצורה כזאת, זה עדיין מחשב לחם שאין בו בישול אחר בישול. אבל שוב, זה לא נגע לשיעור של היום. בעיקרון, נשים לב שאם אנחנו הורדנו את המכסה של הסיר שהוא כלי ראשון ושמנו אותו על הצד, והוא היה שם שם כמה דקות שהטפטופים שהריטודות של עליו הצטננה, אז צריך לזהר כשאנחנו מחזירים אותה שלא יביא על מצב שיטפטפו טיפות לתוך הכלי, לתוך הכלי ראשון החם שאת צולדת בו, שזה מבשל.
אז זה לקחת מכסה אחר אולי, לא?
מה?
לקחת מכסה אחר שהוא יבוא.
או לייבש את המכסה הזה, אפשר לנער אותו ולקחת איזשהו תישור או מגבת מטבח וננגב אותו וככה להחזיר אותו. אותה נבא מנה מצקת, אם אנחנו תחבנו את המצקת, אתה יודע מה זה מצקת ללוי, מה זה מצקת? לדל באנגלית. לדל. לדל, לדל באנגלית. ברגע שאנחנו תחבנו אותו לתוך הסיר שהוא כלי ראשון, ואחרי כן הוצאנו אותו, אם אנחנו שמנו אותו הצידה, והוא כבר הצטננו הטיפות שעליו, הרטיבות שעליו, אם אנחנו נדחוק אותו עוד פעם בתוך הסיר שהוא כלי ראשון, אז יש בזה משום בישל. אז צריך להיזהר בזה גם כן. עכשיו זה שאמרנו אבל שחם לתוך צונן, אמרנו, התחלנו את השיעור בזה שכשיש לי מים קרים, משקה קר ואני רוצה לשפוך לתוכו מתוך כלי ראשון חם, אז בעיקרון אמרנו שמותר. מדוע? מכיוון שמה שאומרים שעירוי מכלי ראשון מבשל כדי קליפה זה רק על דברים מוצקים, אבל כשמדובר בנוזל, כיוון שכשאתה שופך זה מתערבל בתוכו ולא מכה בכילוכו, כמו שאדמו"ר הזקן אומר, הוא לא מכה עליו, אז הוא לא מבשל בכלל. אבל כל זה מדובר רק במשקח חם לתוך צער, אבל לקחת דבר מוצק חם ולשים בתוך קר, כן? אסור להכניס גוש חם לתוך צונן, בלשון אדמו"ר הזקן, שכיוון שאינו מתערב ממש ברוטב, הרי הוא מבשל כדי קליפה סביבו, טרם שיתגבר על הרוטב ויצננו. נכון, תטעה גבר, זה קר, שמת לתוכו ביצה חמה, כן, יש לך ביצה חמה רותר, אתה רוצה לאכול אותה, אבל ממש עכשיו מהג'ון, ואתה ממהר. אז אתה רוצה לקרר את הביצה, אתה רוצה לטבול אותה בתוך ספר עם מים קרים. אז אומרים לך, לא. אבל למדנו שעירוי חם לתוך צונן מותר. למה זה מותר? שמתערבלים זה בתוך זה, ואחד גובר, לא נותן לו את האפשרות לעשות משהו. אבל כשאתה מכניס גוש חם לתוך צונן, אז כפי שאמרנו שוב בלשון אדמו"ר הזקן, שכיוון שאינו מתערב ממש ברוטב, הרי הוא מבשל כדי קליפה סביבו, טרם שיתגבר עליו, הרוטב יתגבר עליו בסוף, כי תטעה גבר, כן? אבל יש פה שוב את הפסק זמן, עד שזה קורה בינתיים הוא מחמם את המים החמים, את המשקה החם, וזה אסור. ולכן אמרנו, ביצה חמה, תפוח אדמה אחר, יש לי כלים שמן. שמן זה משקה. משקה קר, אתה רוצה לקחת את תפוח אדמה מהצ'ון ולשים בתוך הצלחת שיש בתוך השמן קר, אסור. למשל לשטוף ביצה כתוב שמותר. כלומר, אני לוקח את הביצה, אני לא שם אותה בתוך מים, יש לי ביצה חמה שהוצאתי מהצ'ון, ואני פותח את הברז של המים הקרים ושוטף את הביצה. אז זה כתוב שמותר. מדוע? אמרת שכשהמים הקרים באים במגע עם הגוש עד ועד ועד ועד, אין פה עד. כאשר כתוב שמותר, מכיוון בלשון הפוסקים המים כרגע עוברים ולא שייך כלל שעל ידי הגוש התחממו. כשאתה טובל ביצה חמה בתוך המשקה, הוא שוכב שם והוא חם, אז הוא מתחיל לחמם סביבו, בינתיים המים יקררו אותם, אבל בינתיים הוא מחמם. כאשר המים שוטפים ועוברים עליו ולא מתעכבים שם, אז שוב בלשון הפוסקים, המים כרגע עוברים, ולא שייך כלל שדאגו שיתחממו. אבל למשל בשר חם, או ביצה סדוקה, כפי שדרכה של ביצה כאשר נמצאת בתור הצ'ונות היא מקבלת סדקים, אסור, כי המים עלולים להתעכב בסדקים או בכפלים של הבשר ולהתחמם שם, וזה באמת אסור.
גם בברז?
דיברנו על הברז, אבל דיברנו על
הברז. בספרדים ראיתי אף פעם הביצים לא מסדוקות. בחמי נשארות שלמות.
כן, טוב, יש להם פטנטים. אולי זה בגלל הפלפלונים החריפים ששמים בפנים, ששומרים על זה. על כל פונים, מה יש לנו פה עוד? כן. עכשיו, כמו כן, אסור להכניס כלי חם, כלי ראשון חם, שהיה צוללת בו למים כדי לצנן את התבשיל. הורדנו סיר קטן יותר מאש, הוא חם מאוד, רוצים להגיש אותו לאכול, אבל עכשיו הציבור ממהר אז רוצים לצנן אותו, לוקחים קערה גדולה יותר, מים קרים, שמים את הסיר פנימה כדי שיתקרר. סטופ, אסור, כמו שמענו בנוגע לביצה, חמה וכויצא בזה, אסור להכניס כלי ראשון חם שיצאנו במים קרים כדי לצנן את התבשיל, באותו טעם שאמרנו מקודם, ובלשונו של אדמו"ר הזקן, שעד שבינתיים הדבר הזה מבשר את המים. ולכן באמת מה שמאוד שכיח ולשים לב, השיש אצלנו במטבח לאו דווקא יבש, במהלך השבת בשטיפת כלים יש עליו רטיבות, מורידים סיר מהאש ושמים אותה על השיש ומתחילים לטפל בו. רק רגע, שים לב, על השיש יש מים, וברגע ששמת את הסיר החם הכלי ראשון הזה עליו, אתה מבשל את המים הללו. שים לב שלא תעשה את זה, ולפעמים אפילו על מגבת ששמים את זה, אבל מגבת שכבר עשו בה כמה נטילות והיא כבר די רטובה, ופשוט אחרי כן המגבת המים האלה מתחממים שנמצאים בתוך הספוגים בתוך המגבת. העצה היא הוצאה, אנחנו בכל זאת אין לנו סבלנות עכשיו לעשות, לשים להם להתחיל לייבש את השיש את כל המקומות שזה באמת בלגן, אז פשוט תעביר אותו בכלי שני. כלי שני לא מבשל משקים, נכון? אז ברגע שתיקח את הסיר צ'ון ותעביר אותו לסיר שני, אתה יכול לשים אותו איפה שאתה רוצה, גם על מים קרים. לא צריך להתחיל לשים לב מה קורה אם יש בלגן גדול במדבר ואין לך עכשיו אפשרות להתחיל לייבש שם את כל המקומות, אז תעביר אותו לכלי שני ואז אתה יכול לשים אותו איפה שאתה רוצה, מכיוון שכלי שני אינו מבשל משקים כפי שדיברנו לעיל.
יש משטחים כאלה, שמים לב.
לא רע, מי שיש לו יש לו, ומי שאין לו, מי שנמצא במקומות שהוא לא מתכנן את המטבח וכל קיצה, בפרט שמדובר בסעודות הגדולות והגבאים של בית הכנסיות שנשפך פה כל מיני דברים שם, וצריכים מהר להגיש לשולחן כל מיני דברים למסובים שמשתתפים בקידוש או בפברנגה, זה מצבים שלפעמים צריכים לדעת איך זכאי ציציגם להסתדר עם שזה יהיה גם מסודר מבחינה הלכתית. אז הנה יש הצעה פשוטה, תעביר את זה לכלי שני אם יש לכם, ואז תהיו פטורים מכל הדרך כדי מויכה. עכשיו דבר מעניין, יש כלי ראשון שרוקנתי אותו כבר, הוצאתי ממנו את התבשיל, אבל הכלי עדיין חם, אז אם אני אשים בתוכו מים קרים, אז אם זה כמות גדולה כפי שאמרנו, אז לא יכול להגיע לכי הצולדת בו. אבל אם מדובר באמת בכמות קטנה של מים והסיר ממש חם שעכשיו הורדת אותו מהאש, בהחלט יתכן שכמות קטנה, לפעמים רוצה את איזו שטיפה ראשונה ככה לסיר, אז שים לב שברגע שרוקנת אותו מהצ'ון ולפני רגע הוא היה ממש על האש, הוא עכשיו הסיר, הברזל של הסיר חם מאוד, ברגע שתשים לתוכו קצת מים הם יתחממו לי הצולדת בו. אז דירבלק, עכשיו זה מביא אותנו לשימוש בברז המים החמים והקרים. זה היום ברוך השם דור השפע שלנו, בכל מטבח יש ברז מים חמים, מים קרים,
הפוך, מים חמים לשמאל.
תלוי,
האינסטלטור התבלבל,
נכון, אבל בסדר, מתרגלים לזה. הדבר פה זה לא משנה, איך שיהיה. עכשיו בכל מה שנדבר להלן אין הבדל בין מים חמים מדוד שמש או מים חמים באופן אחר, חוץ מכשנזכיר מפורש את ההבדל. אז בעיקרון הרי קיימים שני סוגי חימום, כן? ויש את החימום של הבוילר, שיש, אנחנו מפעילים מפסק, יש דוד של מים חמים שמתחמם, ומתוכו אנחנו מקבלים מים חמים. הסדר הוא שכאשר אנחנו פותחים את הברז, לא משנה איפשהו, של המים החמים, ומתחילים לצאת מים מתוך הדוד הזה, מגיעים מיד מים קרים חדשים מעיריית ירושלים, חברת הגיחון, שנותנים לנו מים קרים חדשים. זה חוק שכאשר הדברים האלה קורים, ובמילא, אז כשאנחנו פותחים את הברז המים החמים, אם בדוד יש מים חמים, אז אנחנו אמנם רוצים רק להוציא מים חמים, אנחנו לא מבקשים לאף אחד שישפוך לנו לתוך הדוד שם מים קרים, אבל זה פסיקרי שזה מה שקורה. ברגע שאתה פותח ברז איפשהו באחד החדרים של מים חמים, ויוצאים מים בתוך הדוד, נכנסים מים קרים חדשים לתוך מים, נכנסים לתוך הדוד, הדוד הוא כלי ראשון, נכון? בתוכו התבשלו המים החמים, אז זה אתה כאילו מביא מים קרים לתוך מים חמים בכלי ראשון, שזה כאילו שבס גמור. אמנם זה בגרום וזה לא בכוונה, לא ניכנס לדקויות, אבל זה אסור, כן? עכשיו יש את האופן החימום של ההסקה הביתית, מה שקוראים בישראל יונקרס, על שם חברה גרמנית שהראשונה שיצרה את המכשיר הזה. אז שמה זה עוד יותר חמור, כי איך זה עובד? זה עובד ככה שיש בתוך היונקרס הזה יש מין פיילוט כזה שיוצא ממנו אש קטן, אש קטנה כל הזמן בוערת שמה, מורית קטנה, ויש את ה... כמו בקיריים גז שלנו, משהו גדול כזה שיוצר אש גדולה, אבל זה נעול. כאשר אתה פותח ברז המים החמים איפשהו שלא יהיה, מתחילים לזול מים חמים דרך צינור נחושת מפותל כזה שהוא דוגע בו, והוא החיישן שם מרגיש שהנה עכשיו מתחילים לזרום פה מים, והוא פותח את האפשרות של הגז. ואז מה שקורה שהמבער הגדול, אפשר לשמוע את זה גם כאן, עושה ונדלקת שם בפנים אש גדולה, והצינור הזה עובר דרך האש הגדולה הזאת, וכל הזמן המים נרתחים בתוכו, אתה מקבל מים חמים, אבל כתוצאה ממה? כתוצאה ממלאכת העברה, אתה הדלקת אש בשבת. ברגע שאתה תסגור את הברז במטבח ותשקע אש, יש פעולה שקוראים לה קיבוי, אז כמובן שהדברים האלה אסורים בשבת. אז עכשיו נשאלת רק שאלה קטנה צדדית אמנם, אבל כדאי לשים לב אליה, כיוון שבקרוב ממש יהיה מלוכים אומנייך וסורסי מליקוסייך, ולכל אחד מאיתנו יהיה משיועי צמשור סיבה שמשור סור הגויים יעמדו ויראו את צוננו ויעשו לנו את כל העבודות, ואנחנו נשאל את עצמנו אם מותר להגיד לגוי שפתח את הבר של המים החמים. והתשובה היא שתלוי. בצורה הראשונה שדיברנו שמדובר בבוילר של מים חמים, מותר. מדוע? אני אומר לגוי, אני רוצה שתביא לי מים חמים. אני לא אומר לגוי, תשפוך לי מים קרים לתוך הדוד למעלה. איזה פסיקרי שזה קורה. אומר אדמור הזקן בשולחן ערוך שלו על יסוד המבואה בפוסקים הקדמונים שלפניו, שאמירה לגוי אסורה כאשר האמירה הזאת יש בכוונתה ובעניינה שהוא יעשה בשבילי דבר שאסור בשבת. אז הדוגמה שמדובר באדמור הזקן זה שיש לי סיר שבתוכו יש צ'ולט או משהו שהוא קבור בתוך גחלים, אז אסור ליהודי להוציא את הסיר הזה, מכיוון שברגע שהוא מוציא אותו, אז הגחלים נופלים אחד על השני, וזה גורם להבערה של האש לכמה דקות. האש עולה פתאום. אבל אומר אדמו"ר הזקן שמותר להגיד לגוי שתוציא את הסיר. פסיק ר' שיצא פה אש, היהודי לא ציווהו על ככה, ככה נשאר שם דבר, לא ציווהו על כך, הוא לא אמר, הייתי לא מצווה אותה להבהיר גחלים, אני צריך שתוציא את הסיר. זה שאתה לא יכול להוציא את הסיר, זה לא ציווי. אני, אמירה לגוי אסורה, שאני מתכוון, אני רוצה, גוי, אני רוצה שתעשה בעבירוי פעולה שכרוכה במלאכה. אני לא צריך את המלאכה הזאת לפעולה. אז בנוגע לעניין אותו הדבר, כשאנחנו אומרים לגוי, תפתח את ברז המים החמים, אז נכון, כשהוא פותח את ברז המים החמים, נכנסים מים קרים. והוא לא ציווהו על ככה, אני לא ביקשתי ממך להכניס מים קרים לדוד, אולי להפך אפילו זה, אני לא מעוניין שכנס שם מים קרים, זה מקרר סתם את המים. כפולים. אבל, וזה, אני חייב להזכיר אותו לאורך ימים ושנים טובות, אם זה אמר לכם, העיר לי על זה לפני 20 שנה פלוס, כשעסקתי בנושא, הוא אמר לי שתשים לב שביום כזה זה אסור. למה? כי המים החמים מהדוד הם חמים, הגוי לא... הגוי, אתה לא צריך שהגוי יחמם לך את המים, אתה צריך שהוציא לך את המים, ובפעולה הזאת. אבל כשאתה אומר לו, אני רוצה מים חמים מתוך ה... יונקרס, איך יוצאים משם המים חמים? שם לא יוצאים מים חמים בלי שידליקו את האש. זה כאילו, זה כן בכוונתך שהוא ידליק את האש. אתה רוצה מים חמים, זה כאילו אתה אומר לו, תדליק את האש, כבר תגיד לו, אני רוצה כוס תה חם, ואני לא אמרתי לך לבשל, מה אמרת שאני אמתיר לך מה מן השמיים? כשאני אומר לגוי, תוציא לי מים חמים מתוך הבוילר, אני בכלל לא מדבר איתו שיכניס לי מים קרים לתוכו, זה לא קשור, הוצאת המים החמים לא קשורה להכנסת... אבל כשאתה אומר לו, אתה רוצה מים חמים מתוך יונקס, אתה אומר לו, תדליק אש, כי זה לא, לא עובד אחרת. הערה חשובה. כל פעם נחזור לענייננו. אבל כשברור לגמרי שהמים שבדוד כבר לא יצאו לדבור, כן, עכשיו אנחנו חוזרים לדוד הרגיל, לא ליום, כי השתו אסור בכלל להזיז איתו, כי הוא מעביר ומחבא. אבל כשאומר לגוי שפתח את הברז החם, כשאני רוצה לפתוח את הברז של המים החמים מתור דוד שמש, מתור דוד או דוד שמש, לא משנה, והמים בדוד כבר היה, לא היה צולדת בהם, אז אין בעיה. למה אין בעיה? כי מה יכול להיות? יצאו מים, ייכנסו מים, לאן הם ייכנסו? לתוך מים שהיה צוללת בהם. אז כמובן שאי אפשר בשבת לבדוק את זה. זה מדובר באדם שיש לו ניסיון מבת החול, הוא יודע שכאשר אצלו בבית עושים שלוש אמבטיות מהבוילר שלו, אז חסר סדר מים חמים. אז לכן הוא יודע שביום שישי המשפחה עשתה שם כמה אמבטיות, הוא יודע שעכשיו אין שם מים חמים שהצולדו בו, רק שימום פושרים. אז בסדר, אז בעיקרון זה מותר, אבל שימו לב לדבר נוסף. אם בסיבה כלשהו המים עשויים לשוב ולהתחמם בשבת, לא אגיד ששושו... לא מה שזה מותר לעשות, יש איזשהו שם שבת שמדליק אותו ובטעות לא סגרנו אותו, אז כמובן ששוב אסור, שברגע שאני מכניס מים לתוכו והמים האלה יבוא עוד מעט האש ותדליק אותה ותכניס את הבשל אותם, אז יש דין שאחד נותן את המים ואחד שם את האש וזה, כן, ששלושתם חייבים כתוב, כן? אז אנחנו עשו לנו להיות שותפים לזה, אבל זה משהו לא כל כך שכיח. הבעיקרון, כאשר אין מצב שישוב יתרמם, אז זה בסדר. אבל שימו לב לדוד שמש, דוד שמש, לכאורה גם יש את כל הדינים הללו, מדוע? כי מה הדין בלבשל בשמש? זוכרים, למדנו מסכת שבת, בשמש עצמה מותר לבשל. אם אנחנו נמצאים איפשהו בקו המשווה, שם איפה שיש מספיק חם, שאם אני שם שם איזשהו סיר בחוץ, אז זה מתבשל, או אני שם ביצה בחוץ, אז בחום, אז השמש בעצמה יכולה לבשל אותו, בבקשה, יוכלו הנביא ויסבאו. אין איסור בישול בשמש. אבל יש איסור בישול בחמי חמה. כלומר, אם יש לך איזשהו פח או מחבת ששמת אותה לשמש והמחבת היא התחממה, ואתה תשבור ביצה על זה ותעשה לך החביתה, אז חיללת השבת. בחמה עצמה מותר, בחמי חמה אסור. לא ניכנס לך שם למה ומדוע, זה גמרא ומשנה מפורשת במסכת שבת. עכשיו, הדוד שמש.
מה זה בשמש? באוויר?
מה?
על מה זה יעמוד שזה יתחמם?
על השיש. על אבן.
על השמש.
אבן קרה.
תיקח ביצה, או כל דבר, ושים אותה לשמש, להתחמם, שים אותה על העדן של המרפסת שלך, והשמש ב-60 מעלות.
זאת אומרת שהאבן לא חמה.
לא, לא, האבן לא חמה.
הרב, אם שמתי ביצה על פח קר בבוקר, על פח קר, אז הפח מסתם מתחמם גם בעצמו מהשמש.
אוקיי, אז תלוי מי בישל. תלוי מי
בישל.
הכל פונים, אני רוצה לחזור לדוד שמש. אני רוצה לחזור לדוד שמש. הדוד שמש, המים בתוכה לא מתבשלים מהשמש. המים מבשלים, מחממים את ה... איך קוראים לפלטות האלה של השמש? על הדוד שמש? על הקולטים. הקולטים הם קולטים את השמש והם מחממים את המים. כלומר שהדוד שמש עובד בתור חמי חמה. ולכן אסור לבשל בדוד שמש, ולכן אסור לפתוח את הברז המים גם כי כשהמים החמים באים מהדוד שמש. עכשיו אמרנו אבל שכאשר אנחנו יודעים שהמים שם הם כבר לא יצאו לדוד בו, למשל שבת חורפית ארוכה, לילה ארוך עבר, המים כבר שם הדוד שמש שכבר לא חמים יצאו לדוד בו, בסדר, אתה יכול לפתוח אותו, אבל אמרנו שאם ייכנסו תוך המים חדשים כתוצאה מהפעולה שלנו וכעבור כמה שעות תבוא האש ותבשל אותו, אז אנחנו שותפים בזה, נכון? אחד מביא את המים, אחד מביא את האש, שניים חייבים. אבל אומר שם זמן, לא ברוך שבדוד שמש לא נחמיר עד כדי כך. גם חמי חמה וגם גרם בישול, גרם בישול בתולדות חמה לדעתו זה מותר. הוא אומר אבל מפני הרואים לא לעשות את הדברים הללו, אנשים שלא יודעים את כל הסודות שאתה יודע. ילדים בבית רואים, אבא פותר באיזה מים חמים, הוא אולם יודע שזה כבר שדובר בחמי חם, אבל הם לא יודעים את ההבדלים. הם יבואו ויעשו את זה גם כשאסור לעשות את זה, ולכן כתחילה כשיש מי שרואה אותך אז תיזהר.
למה לא להתקין ברז לפני שבת? סוגרים,
סוגרים את מה?
ברז במקום נגיש, עשיתי את זה לזה רב אחד.
מה?
ברז במקום נגיש, לא צריך להזיז מלא דברים, סוגר, סוגר את הברז הזה, זהו.
סוגר את הבן שנכנסים מים חמים?
מים חמים, אין
משהו.
שלא יצאו מים חמים?
כן,
כן. כן, יש דבר כזה, אני יודע.
זה
עולה
כמה מאות שקלים.
אני יודע, אני יודע. יש מכשיר שלא מאפשר, שלא מאפשר.
בעיקר הדין אין בעיה, בעיקר?
מה?
בעיקר הדין לפתוח את המים החמים. קליקה שלנו.
לא מכשיר, ברז, לא צריך.
עכשיו נכנסנו לשיר.
לא, שמעתי.
לא.
אתה שבעיקר הדין מותר.
אסור. שהמים בדוד ברור שהם כבר לא חמים, שהם כבר לא היה צולדת בו, מותר לפתוח. הבעיה היא שאתה בפתיחה שלך מוציא מים אבל אתה מכניס מים חדשים, ועוד מעט יבוא הגוף המחמם שזה השמש ותבשל את המים שהכנסת פה, אז כאילו אתה הבאת את הסיר ומישהו יביא את האש ושניהם חייבים. אז זה אומר שמזלנו שמדובר בחמי חמו ובגרם בישלו, לדעתו אפשר להקל לפני הרואים לא לעשות את זה. מה עוד יש לנו? שעוד כמה דברים מאוד מעניינים מהברזים הללו. לפתוח את הבר של החמים והקרים יחד. כן? באופן שבר של פתיחת החמים.
מה זה יעזור לך? יכנס שם מים חמים.
מה?
תיכנס לדוד מים קרים, חדש,
לא עזור. זה בעצם בדיוק לא מעשי. השאלה היותר מעשית זה השאלות דלהלן. להשאיר, השאלות שהתקלתי בארצות הברית, שם כנראה מים לא עולים כל כך ביוקר, או של המשפחה שהתארחת אצלהם באותם ימים, היה יותר חשוב שהאישה תוכל לשטוף את הכלים בליל שבת, ולא במים קרים שמקפים את הידיים. אז מה עשו? משאירים את הברז המים חמים פתוח מערב שבת, כן? לא בזרימה הגדולה שלא בזרימה מסוימת כל הזמן, והזהיר אותי כשאני הולך לעשות נטילת ידיים, תיזהר, בבר הזו אל תיגע, כי שהיה ברז המים החמים ששארנו בחוויה. בדרך כלל אדם אחראי רואה שברז בבית נוזל, לא בטח מישהו שכח לסגור, אז אמרו לא, לא, אל תיגע בזה, זה בחוויה נשאר פתוח. אז ככה, יש בזה כמה פרטים. להשאיר אותו פתוח בכלל, למרות שאני יודע שימשיך להגיע לתוכו כל הזמן מים קרים במשך השבת וימשיכו להתבשל, זה בשים לשין חופר, אל תראה, ולגבי דוגמאות אחרות דומות לזה, אין בזה בעיה. כיוון שאני לא עושה שום מעשה בשבת, זה שאני מתחיל בערב שבת וזה ממשיך לעבוד בשבת, כל עוד לא מדובר בעניינים של אף שמילסה, כן? כתוב שאסור להכניס לרחיים תבועה בערב שבת, שזה ימשיך לתחום בשבת, כי זה עושה רעש, וזה אין פחיל כבר ידע שבס וכו'. יש עניין של אף שמילתא, יש, זה מריש, זה לא יפה. אבל חוץ מזה, בעיקרון, להפתיל פעולה בערב שבת שתשיב בשבת, אין בעיה. עצם פתיחת המים החמים, אין בזה בעיה. עכשיו, השארת את ברז המים החמים פתוח מערב שבת, או שמישהו שכח ופתח את הברז החמים בשבת. אז אסור לפתוח אותו עוד יותר, כדי להגביר את זה המים החמים, ופשוט, בפעולה הזאת אני גורם לבשל מים נוספים, כן? עכשיו אתה גורם לבשל מים נוספים?
להשתמש, כל עוד זה, יש גזרה צריך להיות, במוצאי שבת, לא? מי
שפתח. כן, זה כבר שייך לדיני עשית מלאכה בשבת, כן? אבל בעיקרון, באז המים חמים שישה פתוח מערב שבת, ועכשיו כשאתה רוצה לשטוף את הכלים, אז הטפטוף הקל הזה לא מספיק לה, היא רוצה שהמים יהיו חמים קצת. היא פותחת הרבה באז מים קרים עכשיו בכמות כדי לשטוף את הכלים. רוצה קצת להגביר את הזה, אז במקום אחר פתוח, נו, מה אני עושה? סטופ! אסור, כיוון שבכך אתם גורמים שבשבת ימשיך, או בשבת אתם גורמים בכך שלבשל מים נוספים. עכשיו לסגור את הברז הפתוח הזה גם כן אסור, כן? למה? זה כבר מעניין. זה אומר, אפשר לדבר בסם לב, זה אומר ככה, הוא אומר, אם הבוילר עכשיו פועל, או שיש בתוך עדיין מים חמים שאת צוללת בו, אומר, ייתכן שבכך אתה גורם שהמים הצוננים שמגיעים לתוך הדוד יתבשלו. כי ייתכן שכל עוד שהמים מהבר זורמים ברצף, הרצף הזה שמגיעים כל הזמן מים קרים, זה מעכב את המים שבבוילר החדשים שמגיעים להתבשל. אתה עוצר עכשיו את הזרימה והמים שוהים בדוד, זה גורם להם שעכשיו בוודאות הם התבשלו. אז הוא אומר שלכתחילה גם לסגור אסור, בטח בהסקה הביתית בוודאי שאסור. אמרנו מקודם שזה כיבוי, ברגע שאתה סוגר את הברז המים החמים שוקע את האש, זה ממש כיבוי. אבל גם בבוילר, גם בבוילר הוא אומר שיתכן שכל עוד מים זורמים מגיעים קרים 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 כל הזמן, זה כאילו מרגיע ולא מאפשר למים החמים לעשות את הפעולה כמו שצריך. ברגע שאתה עוצר ועכשיו שקט שם בפנים, אז תתחיל פעולה של בישול. אז לכן התחילה לא לסגור את הברז המים החמים שנשאר פתוח. עכשיו לפעמים קורה שהברז החם רק מטפטף מעט, כן? אז ככה, בבוילר ייתכן שזה סבירות נמוכה שהטפטוף הקל הזה יעכב את המים שם מלהתחמם. אם יש לך זרימה של מים, אולי סברה, אבל נראה לי ש... אבל בהסקה של היונקרס, אני צריך פשוט ללכת לבדוק אם האש נדלוקה. טפטוף יכול להיות שזה לא מספיק בשביל להעביר את
היום. הזרימה פותחת ברז.
כן, זרימה מסוימת. אבל צריך ללכת לבדוק את זה, לוודא.
מה השאלה, אם לסגור מוצר?
לסגור, כן, רוצים לסגור. אז אומרים לך ככה, לך תבדוק. אם אתה רואה ששם האש לא נדליקה, אז יש שום בעיה, תסגור. ולמי שנדלקה, אתה סבור על זה, אתה לא יכול לעשות כלום עם זה. עכשיו, ברז מים חמים שהוא שער פתוח, ורוצים בשבת לפתוח גם את ברז המים הקרים כדי למזג את הזרימה, זה דיברנו מקודם, שזאת המטרה של אותה בלבוסטה, שהתארחתי אצלהם שהיא בשירה ברז מים חמים פתוח קצת, היא רוצה בשבת לפתוח גם את הקרים כדי למזג את הזרימה, היא לא רוצה לשטוף עם מים רותחים שיחברו לאצבעות. אז אנחנו מגיעים שוב למה שדיברנו קודם. דיברנו מקודם של הערב קר בצונן, מותר מה? שיהיה כמות גדולה ושיהיה בקנק אחד. ותתחיל לאט לאט לפתוח, אז טיפות הראשונות שמגיעות מתבשלות. אז צריך לפתוח בבת אחת את הזרימה הקרה, כדי שיגיע לקורא הצולדת בו. וכמו הרי כשסוגרים את המים הקרים, צריך לעשות את זה בבת אחת, שאם לא כן, עלולים להתחמם כשהזרם הופך להיות מועט. לתשומת לב, לכאורה, אף אחד לא שואל, אמרנו באופנים שמותר לפתוח את החמים, הרי תמיד נשאר קצת צוננים בצינור, כן?
אנחנו לא פותחים,
רק את הקרה. בדיוק, זה אפשרות היפותטית שמותר לפתוח את החמים כשלא נכנסים מים קרים חדשים. יש אפשרויות כאלה, היום לא שמעתי שעושים את זה, אבל כיוון שיש אפשרויות נוספות, אני זוכר כשהיה פה יהודי שהוא המציא את הפטנט, לכאורה מה הבעיה? אם אתה... אנחנו אומרים שמה הבעיה בלפתוח את הברז בבוילר? כי נכנסים מים חדשים קרים, כן? אז למה שלא נסגור את הכניסה של הברז למים הקרים ולפתור את הבעיות? אבל כשיש חוק טבע שכדי שייצא מתוך צינור או משהו צריך שבצד השני יהיה לו לחץ אוויר. אם אתה אוטם אותו שם אז לא ייצאו לך מים בברזים. אז מישהו ימציא איזשהו פטנט, שהוא התקין את זה בכמה בתים, היה לו פטנט רשום על זה שהוא בא והתקין אצל אנשים שהיה רוצה מתקן כזה שמאפשר כניסת מים קרים בלי שאתה, כלומר, מאפשר לך להוציא מים מתוך הבוילר בלי ש... מפה נסגר שם, אני יודע משהו פתיחה סגירה, אני לא יודע איך הוא עשה את זה.
זה דבר מאוד פשוט.
כן?
מאוד פשוט.
טוב, אז אחרי השיעור נשמע השיעור והלכת אינסטלציה נשמע איך עושים את זה. כל פנים לא משנה, אבל להתקין את זה בתוך הבוילר שלך, זה כנראה שמה לפתוח משהו, לסגור משהו, להרכיב משהו, אז זה הוא עשה היהודי הזה, ועשה כאן קצת פרנוס, בסדר? אז צריך אבל לדעת ש...
רוצה שאני אעשה לך כזה?
בכלל, לא, אבל נשאלת שאלה, בוא נגיד מותר לך לפתוח את הברז המים החמים. בגלל מה? בגלל שיש לך מתקן כזה. אבל כל פעם שאתה סוגר את הברז, גם בתוך הצינור של הברז נשאר קצת מים. המים האלה מתקררים. עכשיו כשבא לך מים חמים כשאתה פותח ובבוילר יש באמת מים חמים אמיתיים כי מותר להם להיות שם כי סגרנו בפטנט ההוא שלא יכנסו מים קרים חדשים אז אתה כל הזמן מדבר מה נכנס ומה לא נכנס אבל על המים הקרים האלה שיצאו לתוך הברז מה עם זה? מה התשובה? תחילת השיעור, נו מה אמרנו? שחיים לתוך צונן זה מתערבל, אין בכלל בעיה של... אז נכון שאמרנו חומרה שאולי תלוי בכמויות אבל שוב אנחנו מגיעים לאותו שבשר בשם זמן אמר גם להחמיר בגרם בישול וגם להחמיר על החומרה הזאת שלא כתובה באלתר רבי עד כדי כך לא נלך ונאפשר את זה